טוב, אנחנו בוקר טוב, דבר ראשון, אין איזה פתק. מה? ברוך השם, כולם בריאים. כן, אז דיבר, יש כאן מושג בבית עמוד הראשון באמצע, אני מקווה שמה שראינו עד כה מתיישב על הלב, למרות ש... צריך יותר גדול לסגנון, לרעיונות וכן הלאה. תראו, יש כאן ביטוי באמצע עמוד שפותח במילים ההכנה לרעיון האלוקי. מפרט את העניין הקודם, צריך לזכור שאין חברה, ודיברנו את זה פעם שעברה בכל סגנונות, אין חברה בלא איזשהו אמונה, האמונה זו תופעה כלל אנושית. כל שאיפות הרוח וכל הרצון להתאחד עם המוחלט, זה נקרא מה שדיברנו פעם שעברה קרבת אלוקים. אין כיסאות מספיק או ש... מה? לא, אם אתם מעדיפים לעמוד תעמדו, אני רק מסתכל. בסדר, אז זה מה שמוגדר כאן להכנה לרעיון האלוקי. זה כלל, כן? עכשיו צריך לזכור עוד דבר, זה כולל, אנחנו מדגישים, אני מדגיש את זה כבר עכשיו, כולל לקודם, אני אומר כולל לקודם, למושג הכנה לרעיון הלאומי. הרעיון הלאומי גם כן קיים. תראו, דיברנו, אני אסביר מה אני מתכוון. דוגמה קצת אולי לא מדויקת, אבל כמו כל דוגמה, היא לא מדויקת באופיע, כן, אבל בכל זאת, משהו קצת להמתיק את העניין הזה. זה ודאי בריא לנו שההכנה הנשמתית של האדם כוללת קודמת, אני אומר, כוללת כל מה, קודמת, להכנה הגופנית. זאת אומרת, הווה אומר, זה לא אומר שקודם מתרחש איזה תהליך פיזיולוגי באדם, למעשה כן, אבל מבחינת מה שסוף מעשה במחשבה תחילה, מה שקודם לזה, זה לא שיש עולם של גופים מלמעלה אי שם, וכל פעם כשקיים גוף, אז כדי לשמר אותו נזרמת בו נשמה, כן? נשמה זה מושג תמידי, טוטלי. כשאומרים אלוקאי, נשמה שנתת בי תאורה היא אתה בראתה וכו' וכו', זה מצב נתון, כן? אין סופית, אתה לקחת, תדע, תדע להחזיר ממני, אגב צריך כמובן גם לאומרים את זה, מנומנמים עדיין לא עשו קוראי שינה מעליהם, ותנומה מהפפאים, צריך לפסק את זה נכון, אני שומע לפעמים אנשים שאומרים במקום אלוקאי פסיק נשמה שנתת בי, אומרים אלוקאי נשמה פסיק שנתת בי, בואו נאמר, את הביטוי נשמה נשאיר לשכנים הטובים, לא לקדוש ברוך הוא, כן? אבל... וקצת פיסוקים לא נעימים לאוזן לפעמים, כן? אבל נדון לך זכות, אנשים עייפים בדרך כלל בשלב הזה. בכל אופן, זו אמירה שאנחנו, המציאות, האינסופיות הזאת היא נאחזת בדבר ממשי. וזה לא, אני מדגיש, אני לא צריך לומר את זה, זה מילתא דפשיטא, כן? זה לא שהמצב הוא מצב שיש בעולם אוצר של גופות, וכדי לשמר אותם, אז הקדוש ברוך הוא מזרים בהם נשמה, כדי להחיות אותם ל-120 שנה. כמובן, המהלך הפוך, אני לא חושב שצריך לומר את זה, אפילו זה מילתא דפשיטא, כן? נאמר זה בצורה שונה, החידוש הוא לא באדם, זה קצת מוזר הצורה שאני אומר את הדברים, כן? החידוש הוא לא בזה שישנה מציאות של מוות בעולם, החידוש הוא בזה שיש מציאות של חיים בעולם, כן? זה בעצם הברכה אלוקי נשמה, כן? הכוזרי בסוף מאמר ראשון, אם אתם לומדים את זה ברצף מסוים והגעתם לפסקה שבה בעזרת השם, אם שיעור ד' אתם תמיד מתחילים מחדש, אבל בסוף מאמר ראשון הוא מדבר על אלוקי נשמה שנתת בי וכן הלאה, וכות השחר אז הוא מתבטא שמין ביטוי, השאלה היא למה הוא אומר את זה שמה, זה צריך לראות את הדברים בפנים, לראות את הקונטקסט, אבל הביטוי אני מדבר, הביטוי אומר שאפילו את הברכות האלה, אפילו הנשים והקטנים יודעים את זה. אפילו הנשים והקטנים יודעים את זה. תראו, זה לא בא כדי לתת קצת לפורום החילוני דלק, לנטר כאן איזה משפט שאפילו הנשים יודעים את זה, והדרה, הדתה, אני כל הזכר את כל המילים האלה, בעל פה, עד שאני זוכר כמה מילה חדשה בעולם, אבל בכל אופן, אפילו נשים וילדים, הכוונה היא מה שמאפיין את התפיסה שהוא מכניס תחת הכותרת נשים וילדים, אחד הדברים שדומה במובן החיובי של המילה העוצמתי, שהאינטואיציות של הקודש הרבה יותר פועלים אצלהם אשר האינטואיציות השכליות אצל הגברים, כן? הביטוי הקודם הזה בברכות השחר זה לא נושא כאן עכשיו, אבל זה וזה וזה פירוש המילים שאישה אומרת שעשה כרצונו, כן? לא... אני חושב שאני אומר דברים ידועים לכולם, אבל זה לא בחינת הרמת הידיים זה מה יש, עשה אני כרצונו כמובן, כן? ואז באים כל מיני חדשנים חדשים לבקרים, לא רבה אמונתך, ומנסים לשנות את הגרסאות, כן? אבל אני אומר גם כאן אותה נקודה, כן? אפילו נשים, זה דבר שטבוע בנפש. ההכרה הגדולה, המיוחדת הזאת, שהנשמה שנתת בי, תאורה היא אינסופית. פלא עצום, אז איך אני חי? איך אני שורה בגוף? איך היא קיימת? זה פלא שאנחנו צריכים כל יום לדעות לקדוש ברוך הוא הזה. זה לא דבר מובן מאליו, כן? וכשאדם הולך לבית עולמו, זה המצב הנכון. טוב, זה מסוכן לומר את זה, כן? שרצף פסקאות ברב על הנושא של המוות, והפחד מהמוות, ומה זה מוות, וכן הלאה, לא... במובן הרוחני של הדברים, כן? אנחנו לא עוסקים במובן הרפואי, כן? למה אני מדגיש את זה? זה מין תדפשית הכל מה שאמרנו כאן. אם זה המשל, גם כאן הנמשל. ההכנה לרעיון האלוקי זה דבר שקיים בטבע האדם, לצורך באמונה, בהצמדות למשהו, בשאיפה למוחלט, וזה רעיון שקיים בכל האנושות מאז ומתמיד, ועל זה דיברנו קצת פעם שעברה גם כן. צריך לזכור, אני חושב שהזכרתי לכם את זה פעם שעברה, או לא, רק נדמה לי, כן, לא לחינם, לנו קשה להבין את זה, משום שהזכרתי זה פעם שעברה, עכשיו אני זוכר שהזכרתי, כמעט בטוח, נו. במהלך המאמר אנחנו נראה כשהוא יגיע לתהליך ההיסטורי של הבניין האמוני בעולם, זה תהליך מאוד מעניין, אבל לא לחינם, כן, אנחנו, לנו עבודה זרה נראית הדבר הפרימיטיבי ביותר שיכול להיות, אנחנו מסוגלים להבין מה זה הדבר הזה, כן, למה אדם מסוגל להגיע בשביל כלום, כן, נכון, אנחנו לא מסוגלים להבין מה זה, והגמרא בעצמה כבר מידע על כך, הזכרתי את זה, משום שחורבן בית המקדש הראשון וסוף וחורבן בית המקדש השני, כאן במהלך המאמר נראה מה ההבדל בין שני השלבים האלה, ההבדל 400 שנה, כן, מה ההבדל במובן התודעתי, שני אירועים מקבילים, עוקבים יותר נכון, ובשלב הזה בטל בעולם יצר עבודה זרה. ביטול יצר עבודה זרה זה לא רק שאין לנו יצר של עבודה זרה, אנחנו לא מבינים מה זה היצר. שיהיה ברור, אם אין שאיפה למשהו אנחנו לא מבינים למה פעם שאפו אליו. אם אדם אחמנה ליצלן חסר שמיעה מוזיקלית טוטלית ולא מזהה תווים ולא מזהה שום דבר, הוא לא מסוגל להבין למה אנשים נהנים מיצירה מוזיקלית, כן? אין לו את זה, אני אומר להבדיל, כי זה להבדיל עכשיו. אבל צריך לזכור, עד שבטל יצרד העבודה זרה, העולם כולו מאדם שת אנוש, באנוש זה מתחיל, אז אוכל לקרוא בשם השם, מאנוש ועד חורבן בית המקדש השני, שבית המקדש השם זה בטל, לא יודע ככה פרפורי פסיסה, מדובר כאן בתעשו רשבון, פשוט מאוד, בואו לא נתחיל לחשב כמה זמן אברהם חי ונוח וטרח וכולי, תלכו אחורה, אם היום פחות או לפי, פחות או יותר 5,700, תורידו 2,000, נו, אז אתם מגיעים ל-3,500, פלוס מינוס, 3,500 העולם כולו היה עולם אלילי, זה לא בגלל שהעולם היה פרימיטיבי, אבל מאיפה זה בא? כי זה טבע האדם. ואדם לא יכול, מאז ומתמיד, שלא לבטא את השאיפה שלו למוחלט באיזושהי צורה מסוימת. על היכולת לבטא את השאיפה הזאת, את הדחף הרוחני העצום, לבטא את זה בצורה מופשטת, העולם לא היה בשל לזה עדיין. מה זה בצורה מופשטת? דת. דתות. יש בעולם שתי דתות, נצרות ואסלאם. לבטא את זה בצורה הזו, העולם לא היה בשל לזה. עכשיו, מה קרה שהעולם בסוף בית שני, פתאום... עשה מהפכה תודעתית והפך מעובדי אלילים לנוצרים, זה קושיה גדולה. עכשיו מישהו ישאל ובצדק, אבל זה לא המקום כאן עכשיו, זה בהמשך המאמר, גם נצרות זה עבודה זרה מסוימת, נכון, אבל בואו נפתור את הבעיה בצורה פשוטה יותר עכשיו, בהמשך נראה, גם אף שהנצרות היא עבודה זרה, היא לא עבודה זרה פגנית, זה מושג שונה, כן, מבחינה הלכתית נטו, ודאי עשו להיכנס לכנסייה וכן הלאה, ולא לחפש כל מיני סברות להקל, אבל למרות שיש גם בזה סברות, מנסים למצוא סברות להקל ולא בצדק, אבל לא, אנשים לא מודעים לעניין הזה, אבל בכל זאת, סליחה, אני אמרתי גם פעם שעברה, שלכן הנצרות היא הרבה יותר סוררת אותנו מאשר האסלאם, וצריך לזכור את זה, זה לא... אני אומר עוד פעם, אני לא מדבר מבחינת היום-יום, כן... בכל זאת, שוני בין התרבות המוסלמית לתרבות הנוצרית, ברמה האידאית, כן, על זה אני מדבר, כן. ואנחנו נראה את זה בהמשך, אבל כל פנים, אני אומר עוד פעם, עולם של אלילות ואחר כך של חשיבה מופשטת שמביאה לנצרות, זה עולם שלא יכול להשתחרר את הצורך באחיזה במוחלט. זה מה שהרב קורא זה הכנה לרעיון האלוקי נמצאת. הכנה לרעיון הלאומי, דיברנו שתי ידיעות, הכנה לרעיון הלאומי, זה בא תמיד בשלב הבא. נראה איך, בוא נראה את זה. ההכנה לרעיון האלוקי נמצאתי, תמיד. הסיס, המקור, תביעה הרוחנית שמבטאת את השאיפה לאינסוף, למוחלט, אמונה, נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, תלוי כל דור, יש מקומות שרואים את זה, יש מקומות דורות שפחות רואים את זה, הרב לא מפרט כאן, ישר ומעוות, לפעמים זה נראה הגיוני, לפעמים מעוות, גם בעבודה זרה היו דברים הגיוניים, שום דבר לא הגיוני, אבל יחסית, כן. בוא נאמר, יותר הגיוני בזה שאדם פונה לשמש, בעבודה זרה הראשונית, לגרמי השמיים, מתוך שאיפה עצומה להידבק במשהו שלם, מאשר זה שאדם מקריב את בנו וביתו למולך. בסדר? זה מעוות. זה מה שאני מתכוון כאן. גם בזה יש אידיאולוגיה שלמה. שלמה המלך הכיר את כל העבודות זרות שבעולם. ככה גמרא אומרת. גם אברהם זה כתוב, כן? שהוא הספר עבודה זרה שלמה. אנחנו לא מבינים מה זה, אבל זה זרמים שונים, זה צריך להבין. מבחינתנו אין זרמים שונים, הכל זה אותו כלום, אבל בעולם של פעם, כן, תפיסות עולם שונות לגמרי. אז בכל אופן, באיזה אופן גלוי נסתר השם אומר, בכל אבות של האנושיות, בכל פלגותיה, כן, ענפיה, התפלגויותיה, משפחותיה, גויה, יש מקומות שהבסיס הוא משפחתי, יש מקומות שהבסיס לאומי, הרב רומז כאן, לדברים שנראה בהמשך, יש תרבויות שהצד המשפחתי שם גדול, תרבויות שהצד הלאומי. זה דברים באמת שהרב זורק לנו לחלל להעביר מושגים שנראה אותם בהמשך. עכשיו באמת זה בא לידי ביטוי. היא זה הכנה, כן, זה הנקבה, מה שהכנה דלאל שמתבטאת בשאיפה למוחלט. היא בסופו של דבר מה שמחוללת דתות ורגשי אמונה שונים. רגשי אמונה שונים, אם זה עבודות זרות, דתות זה דתות. כל הדתות סמכו כתוצאה מאותה הכנה לרעיון האלוקי. כן, אם אין הכנה לרעיון האלוקי, לא צריך דת בעולם. כן, מה... אפשר לחיות על פי צרכים חומריים בלבד, בלי כל מיני רעיונות רוחניים. צריך לזכור שרוב המלחמות בעולם, מאז שמתעדים את ההיסטוריה, בצורה מסודרת, דיברנו קצת על ההיסטוריה בשבוע שעבר למדע ההיסטורי, רוב המלחמות בעולם, אם לא כולם, הם כמעט כולם תחילתם בדרך כלל על רקע דתי ולא פוליטי ולא טריטוריאלי. בשלב מסוים זה קיבל גוון טריטוריאלי. זה אומר שהצורך של האדם להידבק במוחלט הוא אין סופי עד שהוא מוכן למסור את נפשו על זה ולהילחם, כי מבחינתו זה מה שקיים, כן? וזה קיים כל הזה עם מחוללת דלתות ורגשי אמונה שונים. אני יוצרת את הדלתות שמתבטאי, חסרה מילה, אני אומר את זה בעל פה אבל זה לא כתוב, סדרים ונימוסים, הכוונה, פוגשים את זה בסדרים ונימוסים, מסגרות. דת לאט לאט הופכת להיות עם מסגרת, נסיעה, חלצה ולדברים, שמסבבים גם הם בשלב הבא, כן? המון מעשים תברים בכוח חתן, לא יודע מה אתה יפרט את זה בפסקה הבאה. כל זה, זה כותרת, מבוא לפסקה הבאה. מעשים כברים, כביר, בכוח חתן, חזק, בחיי גוי ואדם, בסדרי חברה ומהלכי פוליטיקה. אני אסביר את זה רגע. רוקמים והורגים בסט ובגלל עליות פעילה ועלול, סיבות, דטרמיניזם, נראות לאין חקר בתרבות רוח האדם, במהות הופעתו. עוד משפט ואז נסביר את הדברים. כל מה שאמרתי זה שווה התנועה, הצורה שבה העולם נע לצד, לצורך ההשתלמות של הרעיון האלוקי והתבררותו. טוב, זה נשמע קצת צינית, אני אגמור את זה, מופע ההתנסות על החיים המלאים בלשד מקורתם באוב ובנצח. תראו, מה שהרב אומר כאן, וכאן בשלב הבא זה הפירוט, בסופו של דבר צריך לזכור, קיים יחס, ישיר או עקיף, בין תיאוריות רוחניות לבין צורות חיים חברתיות. כן? דיברנו שהאדם הוא יצור חברתי, והצורך הלאום הוא צורך מובנה בנפש האנושית. עובדה שאדם לא יכול שלא לשלוט בחברה. עכשיו, בדרך כלל, באלילות זה הפחות, אבל יותר מאוחר, היה עוד יותר. לא קשה היה מאוד למצוא את ההפרדה, זה רק בשלב מאוחר בהיסטוריה נראה את זה, בין מה שמוגדר היום בשפה מודרנית, ההפרדה בין דת ומדינה. זה נושא שנגיע אליו, מהחל מהמאה ה-18, יש מהפכה בעולם התרבותי, מה שנקרא הפרדת הדת מהמדינה. מי ששם את האצבע זה פחות או יותר אחרי המהפכה הצרפתית, פחות או יותר. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך כאן, כן? הוא מזכיר את הדברים, רומז, לא בשמות האלה, אבל ברור, מתכוון לזה. עכשיו, עד אז, צריך לזכור שברגע שישנו צורך מוסרי להידבק במוחלט, צריך גם מערכת שתאפשר את זה. והמערכת שתאפשר את זה, זה יוצר קבוצות שמעמידות במרכז את התביעה למוחלט, מילים אחות חברה. וחברה סובבת סביב ארגון. תראו, כל, אני חוזר ליסודות שישנם כאן, וקצת בכיוון שונה מה שהיינו פעם שעברה, כל חברה ישנם חוקים לחברה, כללים. נראה את זה בפסקה הבאה. חברה לא יכולה להתקיים בלי כללים פשוטים. אני אומר את זה בצורה קיצונית, קצת ביטוי שיש בריאל, כשהוא רוצה, מאמר שני בכוזרי, כשהוא רוצה להראות את זה, אז הוא מצביע על כך שגם חברת שודדים, כלשונו, כן, יש להם כללים חברתיים. טוב, זה מובן מאוד, כי כל רעיון לא יכול שלא להתפתח, אלא אם כן יש מסגרת שמאפשרת לפתח את זה. כן.
מול להיות ניגודיות מסוימת בין החברה לבין הרעיון הרוחני?
כן, כן. ישנה הצלבה, מפורש כן. שאלה נכונה, אבל נגיע לזה יותר בפסקה הבאה. שאלה נכונה, כן. עכשיו, החברה שקיימת, יש הכללים, כללי התנהגות. ואני אביא דוגמה לדבר מסוימת, כן. זה לא בדיוק. צריך להגיד את הפסקה הבאה, אז הפסקה הבאה זה ילך מהר יותר. אבל דוגמה לדבר, תקחו למשל בימינו, כן, את האיחוד האירופאי, כולנו יודעים בדיוק למה הוא שותף, בין היתר, אנחנו קצת סובלים מנחת זרועו ומקרנותיו השונות, כשור מועד וותיק, שיש בו כל קרניים מועדות, וכן הלאה וכן הלאה, כתוצאה מזה שאירופה יבשת נוצרית, היא לא, עוד לא הזכה להבין שמדינת ישראל קמה, וכמה פוליטית, אבל ערכית יש להם בעיה גדולה עם זה, ולכן רבים קמים עליהם להשמידנו, כולל כמה זה מפתיע, כן, האוונגליסטים, הקרן לידידות, מה שנקרא, שזה זרוע ביצועית שלהם. אבל למה אני מזכיר את זה? לא כדי לעסוק בנוצרים עכשיו באילול דווקא, זה כשנגיע לשם. אבל עם כל הניסיונות של אירופה להתאחד תחת איזושהי מסגרת גג, מה שנקרא האיחוד האירופאי, עדיין ישנם כאן חילופי תרבויות עצומים. אז יש להם מטבע אחידה, יודעים את זה, ויש בהם גם, זה מאפשר פטור ממחסים שונים, יחסי מסחר בעלי ערך מוסף כלכלי גדול יותר. זה הרציונל של הסיפור. אבל עדיין לכל מדינה שם יש את השפה משלה ואת המטבע משלה ואת התרבות משלה. משום שלכל מציאות חברתית ישנו אופי פנימי, זה קשור מה שדיבר שאלת. והאופי הפנימי צריך מסגרת שתאפשר לפתח אותו. המסגרת הלאומית היא לא דבר חיצוני. היא תואמת את הנפש הקולקטיבית. כיצד היא מתבטאת, כן? ישנן תרבויות שונות, קשה לזהות את זה, האנתרופולוגים עוסקים, זה מדע שלם, אבל קיימת זהות בין הטבע, הנפש של האנשים שמרכיבים את החברה לבין חוקי החברה. לזה אני מתכוון, כן? עכשיו, זה אומר, וזה מה שכותב כאן הרב, שבסופו של דבר התביעות הרוחניות הם אלה שיוצרות את כל המבנה החברתי. עכשיו השאלה איך? המבנה החברתי בא כדי לאפשר לתביעות הרוחניות של האדם לצאת מן הכוח אל הפועל. יש אולי מקומות מסוימים בעולם, דוגמה לדבר, ששמה ישנה כביכול אפשרות אינסוף זרמים רוחניים, הודו למשל. אז נגיע לשם בהמשך, לא להודו, אין סיור מאורגן של הישיבה לשם, לא לזה אני מתכוון, כן, אנחנו מסתפקים במערת המכפלה, אבל אני מתכוון נגיע כשהוא עושה קצת בבודהיות, הודו, הרב עוסק בזה, נגיע למה שמאפיין אותם. אבל שם באמת הם מאוד פתוחים מבחינה תרבותית, יש שם זרמים שונים של אלים, וזה מה שעושה גם את הפרימיטיביות התרבותית שם מתפתחות. למרות שמתפתחות, הן מתפתחות סביב רעיון מסוים, זה כלל היסטורי שקיים כל הזמן. אז זה מה שהרב כותב כאן, בואו נראות גם את הדברים בפנים. כן, סליחה. כן.
מה שאמר הרב אמר שהמסגרת מתאימה ללאום מסוים.
נכון.
זה מה שמפריע אולי, כי אולי אני חושב, זה מה שגורם ללאומים למרות בלאומים אחרים, כיוון שהמסגרת...
כן. הרב כותב שעד לעתיד לבוא, מסכת שבת, לגבי הדיון עם כלי נשק, אם הוא תכשיט או לא תכשיט, אני לא מדבר היום, כן? פעם כלי נשק, צריך להבין, היה תכשיט. היום אולי בחור שהתגייס, הוא רוצה להראות לו כולם שהוא חייל, אז הוא הולך לכל מקום עם הנשק, כאילו, ברוך השם, הוא יהיה הגיבור הלאומי החדש, הוא יעצור את המחבלים שלו מגיעים, אבל עזבו את זה, אני לא מדבר על זה, כן? אני מדבר על זה שפעם כלי נשק היה תכשיט, כן? מישהו זוכר? לא זוכר, כי לא חייתם אז, גם אני לא, אבל תמונות ממשפט דרייפוס, כן? אתם יודעים מה אני מתכוון? שכשדנו אותו שם לגלות אותו לאי השדים, יש תמונה מפורסמת שרואים אותו שם, קבל עם ועדה, וכולם צועקים מוות ליהודים וכן הלאה. זה לא רואים, זה כתוב. אבל רואים שלוקחים, אחד מהדברים המרכזיים שהיה, לוקחים לו את החרב ושוברים אותה לשניים. זה מאוד בולט בתמונה הזאת, כן? כי הכלי נשק בעולם אז, העתיק, עד לפני לא הרבה שנים, היה תכשיט. כלומר, אנשים לא הסתובבו, היום, אני אסביר דוגמה, אני אסביר למה אני מתכוון, כן? אם יבוא היום מישהו, כמו דרייפוס, יאשם בריגול, דאז, מישהו היום יאשם בריגול, יעשה לו, יערך לו משפט פומבי, אני לא חושב שבית המשפט יקרח, אם הוא מגיס, תומג שלו לשבור את זה לשניים, צריך בשביל שופט בריון, זה לא פשוט, אבל לא יעשו את זה, כן, למה? כי הוא לא יבוא למשפט עם הנשק, אבל פעם, כלי נשק היה תכשיט, וזה, עכשיו נעבור לגמרא, דנה הגמרא בשאלה, כלי נשק מותר לשאת אותו בשבת או לא, כי תכשיטים מותר או אסור, זה הדיון, פרק 5-6, כן, בדיוק שם הסוגיות. אז הגמרא דנה מה ההבדל בין היום לבין העתיד, אבל כאן שם יש סוגיה מאוד, מאוד מיוחדת בכתבי הרב בין היה, כן, מה ההבדל בין היחס לנשק היום, מה ההבדל בין היחס לנשק אז, ודרך זה הוא עוסק בשאלה, בדיוק מחליבת, למה יש מלחמות בעולם. צריך לזכור שלכלי נשק יש שני תפקידים. השאלה היא איך משתמשים בו. יש תפקיד פונקציונלי בלעז שימושי, ויש גם תפקיד הרתעתי. אדם שהולך עם נשק, אל תתחיל איתו. הרב כותב שהעולם, גם כשיגמרו מלחמות, עדיין יהיה נשק. גורם מרתיע. עד שעם ישראל ינהיג את העולם בצורה הרוחנית, האמיתית, ואז לא יהיו מלחמות בעולם. כי כל אומה תזהה שבעצם האומה הבאה היא השלמתה מבחינה רוחנית. כמו גוף האדם, היד לא נלחמת ברגל. כן. אין מלחמה בין האיברים חלילה. כן. נגיע לשלב שהלב, ישראל לב שבמות, יזרים דם לכל האיברים כולם, ואז נבין כמה כל איבר נמצא במקומו. אבל עד אז זה נכון, שזו הסיבה שאומות נאבקות באומות. זה מה שמעתי גם מקודם, שרוב המלחמות, היסטורית הן מלחמות דתיות באמת. בגלל התחושה שהכיוון הדתי ההפוך מאיים עליי. צריך משהו אחר, ולמה הוא מאיים? כן. טוב, זו בדיוק הנקודה, כי זה תואם את התרבות החשיבתית. אז יש תרבות חשיבתית שונה, התודעה האחרת יוצאת נגדי. אז נראה את זה כאן, היא ההכנה הזאת, שורה שנייה בפסקה הזאת, מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים. שבאנו, הדתות ורגשי אמונה, אליליות, שיש להם, שלב הבא, מתבטאים, הם את המילה הזו, כאן יוסיף, סדרים ונימוסים, כללים הלכתיים, כללים חברתיים, סליחה. נימוסים מופיע לא פעם בכתבי הרב, צריך לזכור, מופיע בריאל כמה פעמים, הוא מדבר על דתות נימוסיות, זה ביטוי בחזל על ללמוד מנימוסים של אומות העולם. מה אני רוצה להגיד כאן? שכשכתוב נימוסים בהקשרים האלה אצל הראשונים, בעקבות חזל והאחרונים, הם לא מתכוונים למה שאנחנו קוראים היום בעברית המודרנית נימוסים. הם מתכוונים לכללי חברה, זה נקרא נימוסים, זה ביטוי בחזל. אצלנו היום מילה נימוסים, זה יכול למסכים במזלג, וזה חשוב, אבל לא על זה חזל דיבור, כן. לא שלא, אבל לא על זה הם דיבור, כן. אם חולל נבטים בסדרים ונימוסים, סדרי חברה, שכתוצאה מזה, גם מהם, כל אותם סדרים יוצרים מסגרת. צריך מקום שאפשר לבטא את המסגרת הזאת, את הסדרים האלה. המון מעשים כברים בכוח חתן, בחיי גוי ואדם, במה? כוחות עצומים שדוחפים למה? סדרי חברה, מהלכי פוליטיקה. כך נוצרים חברות, וכך נוצרת פוליטיקה. פוליטיקה, רבותיי, זה לא רק בחירות. פוליטיקה הכוונה היא כללים של הנהגה, כללים לאומיים, כן? מדע שלם, יוצא להם המילה פוליטיקה, מזכירה בחירות, וזה גם... לא תמיד יש הריח טוב למילה הזאת. לא על זה אנחנו מדברים כאן, כן? אנחנו מדברים על כללי התנהגות בסיסיים. לכל אומה יש כללים, יש פוליטיקה. דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, וכן הלאה, כן? ולאט לאט כך רוקמים והורגים בסדר ובגלוי עלילות, נסיבות, סיטואציות, סיבה מסובב, כן? נוראות לעין חקר, משפיעות על רוח האדם ועל הופעות חייו. והסדרים האלה מאפשרות לאדם לבטא את הרחב, את התודעה שלו. צורת ההנהגה הלאומית הפוליטית מתאימה לרוח ה... לצד, ל- לרוח, ל- 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 לחיים הערכיים שלו, לצד הרוחני, ההכנה לרעיון האלוקי. היא תואמת את זה. זה לא מקרי, כן? יש, ואני מדגיש עוד פעם, לא במקרה, כי כדוגמה, רק אני מביא את זה כדוגמה לדבר, למרות שנעסוק בה בהמשך, בדוגמה הזאת, כי עוד לא דיברנו על הנצרות והאסלאם, הם עומדים עדיין בעמדת המתנה, אבל כדוגמה לדבר, הנצרות התחילה טוב, חורבן בית שני, פלוס מינוס 70, לא משנה, לעזוב את זה חורבן בית שני, כך מקובל להגיד, עד במאה, 200 שנים הראשונות, כל הנוצרים היו יהודים, זה צריך לזכור, כל שייתה להם השפעה לתרבות אירופאית, בשלב מסוים קרה מה שקרה לדבר, אז הנצרות גלתה לאירופה, ותוך זמן קצר אירופה הייתה נוצרית כולה. החל מרומי, הוותיקן וכן הלאה. זה התפשט, זה תהליך מאוד מעניין, אבל זה לא הגיע לאזורים שלנו. כאן עדיין יהיו עובדי אלילים עד שקמה דת האסלאם, 200 שנים אחרי זה. ואז תוך זמן קצר האזור שלנו נהיה מוסלמי כל כך, ולמה הנצרות לא התחילה כאן? כי זה לא תואם את הנפש, את החשיבה הקולקטיבית, את התודעה של האנשים שגרים כאן. יש קשר. מה?
במובן הפיזיקי
לא? לא, במובן הערכי. זה צריך התאמה לדבר. זה כנראה שהנפש של אנשי, נקרא לזה בצורה הזו, יש כל אומה, מקום גיאוגרפי, דיברנו זה פעם שבה, כל אומה, כל אזור בעולם יש בו אופי שונה בהשפעת האקלים, בהשפעות דברים אחרים. לא ניכנס לזה, עכשיו כי זה שאלות נכונות, קשה לעמוד על זה. ומילא, לא כל תביעה רוחנית תואמת את הנפש שלהם. כן, הנפש, נקרא לזה ככה, של אנשי המזרח, האזור שלנו כאן, יותר מתאימה לאסלאם מאשר לנצרות. לכן גם אגב צורת ההנהגת ה... סליחה?
איך יש פה כנסיות
בירושלים? לא, זה מאוחר יותר. כן, מאוחר יותר. התקופה המוסלמית עד המאה ה-17 כאן בירושלים, לא היו, כן. התקופה, האסלאם שלט כאן, אחר כך זה גם הטורקים, כן. עכשיו, באמת יש כנסיות בירושלים, זה בגלל ה... טוב, מה אנחנו... נגיע לנצרות לדבר על זה. נגיע לשם, כן. גם לדבר על זה, אבל הדברים... אגב, גם צורת... השלטון המוסלמית היא לגמרי שונה מצורת השלטון המערבי, עובדת שם על בסיס של חמולות ומשטרים שונים לגמרי. המערב אגב לא מבין את זה, איך להתייחס עם ה... כמו שתמיד אוהבים להגיד שכשהמערב מנסה, האירופה מנסה לחנך את מערב אסיה, כלומר את כל המדינות ערב, אחת הסיבות שהם לא מצליחים, יש טוענים, זה ביטוי קצת ציורי, כן, אבל צד אחד משחק שחמט וצד אחד שש ושל אותו לוח, וזה לא כלל לבדומים, כן? לכן, זה המשל הידוע, לכן הם לא מבינים אחד את השני. תסתכלו במפות של צפון אפריקה, או האזורים שלנו, סתם להסתכל במפה איך נראים המדינות, הם נראות הרבה פעמים כמו לוח שחמט, בגלל זה קווים ישרים, כן. כי מה שקרה, רוב המדינות האלה היו שם דתות והיו מושבות של מדינות אירופאיות, ובסוף החליטו לתת להם עצמאות. הם לא לקחו בחשבון שהם לא בנויים על בסיס אירופאי, שאם אתה מחצל וחלק לכל המקומות, תהיה שם עצמאות, כי הם בנויים על שבטים ומשפחות. ולכן כל הזמן יש מלחמות, וכל ארצות ערב יש כל המלחמה בלחמולות. זה לא נרגע העניין הזה. נרגעים בירדן, זה עובר לסוער, גם בסוער עובר ללבנון ומצרים, וכל מה סובב סביב. בגלל שהתרבות, התפיסת העולם המוסלמית של האסלאם היא שונה לגמרי, היא משפיעה ממילא על מבנה החיים החברתי. כן. וכן הלאה והלאה. נמשיך הלאה. כן.
למה אצל האסלאם האירופי רק 200 שנה אחרי זה? כאילו האסלאם...
טוב, אז זה נהיה כשנגיע לזה, נדבר על זה. כן. לא לחכה 200 שנה, נראה לפני זה. כן. עכשיו הוא ממשיך הלאה. בלכתה, אני אומר לה... זה... כן, סליחה, משפט אחרון כותב רע. אלה הם, כל מה שאמרנו, כל האמונות וההשפעות. שלבי התנועה זה תהליכים תנועה היסטורית, כן? מבארים, יוצרים את ההיסטוריה. לצד, לצורך, עבור, לצד זה עבור. ההשתלמות של רעיון האלוקי והתברו אותו. כל המהלכים הפוליטיים וההיסטוריים באים כדי לאפשר לרעיון האלוקי לאופי. וממילא מעוף הוא לצורך, מעוף ההתנסות, הכוונה השאיפה העילאית, מתנסת בסין, לחיים המלאים במקוריותם, ובמנת, ליצור מציאות של חיים אלוקיים אליהם. לשון אחר, אחרי כל הביטויים האלה, כל המערכת החברתית באה כדי לאפשר לאידיאה האלוקית להופיע. וכדי להופיע צריכה מערכת לאומית חברתית. תוציא מן העולם חלילה, אין דבר כזה, את השאיפה האידיאית, הרוחנית, האלוקית, את השאיפה למוחלט. נוציא את זה מהעולם, העולם מתפורר מבחינה לאומית, לא צריך אומות בשלב הזה. כי הכל הופך להיות... צרכים הובים, כן, אז אדם לא צריך לחיות באומה מסוימת. כל המסגרות הלאומיות קיימות כדי לאפשר לרעיון האלוקי להופיע בתוך הרעיון הלאומי. עכשיו הרב מסביר איך זה פועל, שלנו כמה דקות, איך זה קורה, כן? אז יש את ההכנה, ההכנה מתגלית בחברה, וככה שיפה אלוקית מתגלה בכל מקום. סוף העמוד, הבלכתה מההכנה, יש כאן הנושא, זה ההכנה הלאומית שהיא הולכת, אבל כאילו מתחיל את המשפט בנושא, מושא, נשוא בנשוא, כן? בלכתה, איך הפועל של הנושא, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, ראינו זה בפסקאות שלנו פעם שעברה, נעזוב את הביטוי הזה, כמובן איך שהוא מופיע בנו, הרב כותב שמצבים למעלה למטה, 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 נעזוב את זה. הנה, זאת פעם, ההכנה הזו חוללה מכונות, תשתיות, בסיס, לאומיות שונות, מכוונות למצבה. תואמת התרבות שלה. בכל קיבוץ, דיברנו על זה עכשיו, אמרתי שנבואים שנקדים, בכל מצב גיאוגרפי, סליחה, לפי ערכם. תמצית מה שראינו פעם במשפט הקודם, בפסקה הקודם, תמצית מה שדיברנו. כשההכנה פועלת, הולכת, מופיעה בנו, היא מה שיוצרת את הבסיס הלאומי, כדי שאלה במלאחז. דוגמה מה שדיברנו מקודם, הנשמה נאחזת בגוף. צריך גוף כדי שהנשמה תאחז בו. כדי שהרעיון האלוקי שעולה מוכן לא יאחז, צריך בסיס לאומי, ואז יש לו במה להתאפס. היא לא מופיעה באדם הפרטי, היא מופיעה באומה. מופיעה באדם הפרטי בתור שאיפה, אבל כדי לאפשר לשאיפה הזאת לקבל ממשות, צריך מסגרת לאומית. מסגרת הלאומית הופכת את התביעה הרוחנית לדבר ממשי. יש במה לבטא אותה, כי אדם הוא יצור חברתי, כל הערכים מופיעים במסגרות. אדם פרטי אינו לו מוסר, אדם עלי בודד הוא לבד, עם כישרונות מוגבלים, הוא לא יכול לפתח אותם, אין לו לא מוסר כי אין חברה, אין חברה זה מוסר לא מתפתח וכו' וכו'. כדי לפתח את הכישרונות ואת המוסר של מערכת חיים חברתית, נוצרת אינטראקציה, קשר אנושי, וזה מה שמפתח את הדברים, כולל מערכות מדיניות, כן, לזה אנחנו מגיעים כאן, כן. עכשיו, איך זה פועל, ממשיך הרב ואומר, היא, אז דיברנו מקודם, כן, הסדר של דבר היא, הרעיון הזה מצאה תמיד, נחיל בעניין הזה, אלו, רק נקרא משהו היום, מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפא לפחות לתכסיס, תשתית בעברית, כן? לא טריק, ויותר כאן, כן? עממי, תשתית לאומית, וידע השפעתה העליונה נופרה נשמת חיים באותו הגולם, החפץ, המרץ, אמנות, דמיון, שכת, צוחר חיים וכל נטויות אורח, והתלכדו יחד והיו לגוי, לרוח ולגביה, ואז ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים. תראו, בגדול, יש בירורים שונים כיצד קמה אומה. מה התהליך? מתי קובץ אנשים הופך להיות אומות? צריך לזכור שהפעם הראשונה שאנחנו מוצאים בתנ"ך את המושג אומה, זה נזכר אחרי דור הפלגה אצל אברהם אבינו. עד אז כולם חיו במשפחות, אז יש אומה. אנחנו נגיע בהמשך, נראה מה קרה. אז איפה כל התיאוריה הזאת אתה עד אברהם אבינו? נגיע לזה, כן? אבל באברהם אבינו אנחנו פוגשים דבר ראשון אומות. עכשיו צריך לזכור שזה לא שאומות נוצרו תוך יום אחד. זה תהליכים היסטוריים ועדיין נוצרות אומות. כל מיני מקומות. היום כבר לא, זה כבר היסטוריה, כן? עכשיו החוקרים מנסים להבין מה הופך את מקבץ האנשים המסוים איזושהי מערכת שנקראת אומה. ומחלקים כאן בכמה שלבים, בצורה מאוד גולמית, אני מתכוון שטחית, נאמר את זה בצורה הזו, כי זה פחות או יותר הסקיצה עקרונית לפחות. בואו נאמר, יש משפחה שמוצאת לנכון להעל את המשק, אז יודעת שמעבר להרים יש משפחה אחרת, שלה יש גידולים א', להם גידולים ב', אז בואו נפנה איזושהי קואופרציה, התארגנות משותפת. ואז מאחדים עוד חמולות, לאט לאט זה כדאי, ואז גם יש ערך מוסף בזה שאחד שומר על השני, פותרים את הבעיות הביטחוניות של מאבקים, ואז יש מקורות מים, כי לאלה שגרים בערים אין מקורות מים, לאלה שגרים למטה יש מים, וכו' וכו', כל אחד ימיין לעצמו, ואז נוצרים לאט לאט שבטים, משהו מוכר, בעולם האפריקאי נעצרו בשלב הזה, לכן המדינות שם מאוד קורסות כלכליות, כי הם עדיין בשלב של השבטים, מי שלא עכשיו עסק בדברים אחרים, כשאני אומר שבטים, אז זה לא הסוסיאטה של שבת ארגון, אני מקבל שבטים שם, כן, אם זה המחשבה, אבל בכל אופן, המדינות האפריקאיות, אחת הסיבות שהן מאוד פרימיטיביות, הן עדיין בשלב של השבטים. לא התפתחו לשלב הבא, וזו תופעה מאוד, מאוד מיוחדת. למה? זה קשור לגיאוגרפיה, ונראה בהמשך רמז לעניין הזה. כל פנים, בשלב מסוים מתאחדים, ויש מדינה. זה התרחיש פחות או יותר המדעי. הרב כותב, זה לא הכיוון. זה כיוון חיצוני. המגמה היא קצת אחרת. המגמה, הדרך היא קצת שונה. ברגע שהרעיון האלוקי קיים, ההכנה קיימת, ויש לאדם איזו אינטואיציה שכדאי להתאחד ביחד. ברגע שהוא מתאחד ביחד קבוצת משפחות, כבר יש בסיס ראשוני התחלתי, אז הם מזהים את הצורך האלוקי המשותף שלהם. זה נאחז שם. ברגע זה נאחז שם, כדי לתת לרעיון האלוקי להיאחז בצורה קבועה צריך תרבות. אז הם מפתחים את זה בצורת מסגרת גדולה יותר, עד שהם מגיעים לאומה. כי לאומה כבר יש בנק ושפה. אצל אומה מושג תרבות הופך להיות מציאות קיימת כל הזמן. כי יש לה שלטון ופוליטיקה, אז יש לה גם כלכלה, יש לה גם מטבע. אני בכוונה מזכיר את המטבע, כי לנו זה נראה כאילו רק משהו מאוד טכני איך לסגור עסקים. מה אכפת לי, קוראים לזה מטבע X, מטבע Y, Z. זה לא נכון, צריך לזכור שפרשת וישלח, כשכתוב ואבוא יעקב שלם עיר שכם, הגמרא אצלנו בשבת בפרק שני, אומרת שהוא תיקן בשכם שווקים, מטבעות, הוא היה בנקאי. אז הרב בן היה מעריך שם בעניין הזה, שיש קשר בין צורת המשטר הכלכלי מטבע לבין האופי הרוחני של כל אומה. זה גם נקודה מאוד חשובה, זה לא מקרה העניין הזה. אני גם הזכרתי בגלל זה מקודם. שהמדינות אירופה הם, יש מטבע אחידה אירו, אבל הם לא ישנו את המטבע הלאומית שלהם. גם מטבע זה שהוא סוג של תרבות. זה צריך עובדה שכשקמה מדינת ישראל והתחילו לעבוד עם מטבעות שלנו ולא עם המטבעות הבריטים של המדד, חגיגה שלמה הייתה אז. כן. בנק ישראל הפיק מטבעות, טוב, זה מטבעות שאין היום ושטרות שאין היום, כן? זה היה דבר נפלא העניין הזה. לפי מה שקראתי, כן, דבר נפלא של העובדה שבאיר שיש לנו מטבע משלנו, אנחנו אומה. מה אכפת להם להשתמש בשטרלינגים בבריטים הלאה? זה לא נכון, כי זה מאוד קשה להבין את זה, אנחנו לא מבינים את זה. אצלנו המטבע היא בסך הכל נייר שכתוב עליו ערך מסוים. זה הרבה יותר מזה. וצריך להבין את היסוד הזה, כן? לפי החוק בארץ, אולי זה מוזר מה שאני אומר, הרי כולנו מכירים, אחת לכמה זמן יש ביור מעשרות, פרשת שעוב, תמיד מגיע לפרשת שבוע, בדיוק פרשת שבוע שלנו, בדיוק מעשרות. עכשיו, שאלה גדולה, אם אדם מחל, מי שלא מנוי בקרן התורה והארץ, יפכו לשם שעוברים את הראש, מה לעשות עם זה, אז אדם, יש לו, מפריש תומות ומעשרות בבית לבד, הוא מחלל אתם, את המעשר שני, אנחנו יודעים כן, ומצטבר, אז כל פעם מחללים את המטבע על מטבע אחרת, מי שמכיר את הסירקולציה, זה לא כל כך מסובך, כן, היום אנשים פחות עירנים לזה, יש את מכון התורה והארץ שעושה את זה עבורנו, תמורת מינוי מסוים, עושה את זה יום יום, ומי שלא, בזמנו, בכל בית היה מטבע, היינו מחללים על זה וכן הלאה. ועד שמגיע שנת חילול מעשרות, כן, שנים ש... אז צריך באמת מוצאי שבי, טוב, בכל בהלכה, יש בעיה שאסור להשאיר את המטבע הזאת, כי צריך לחלל אותה. אז מה עושים עם זה? אסור להשאיר אותה. לבאר את כל המעשרות זה גם לבאר את המטבע הזאת. אז מה עושים? למה זה שאלה כוח מסובכת שאתם כשמגיעים לזה כולם שואלים? הדבר הפשוט ביותר, אם, אני אומר, קרן, כזה צורה מאורגנת, קרן התורה והארץ, מכון התורה והצבא, הם יודעים מה לעשות, כן, אבל אדם פרטי יש לו עובד מטבע של 5 שקלים. מה עושים עם זה? נו, אז נותנים מכה, צריך להשחית את זה, שלא שווה 5 שקלים, הצורה הפשוטה ביותר, לתת מכה עם פטיש, כמה מכות, אגב, זה לא קל, מטבע מאוד קשה, כמה זה נראה לנו אחרת, בכוונה יוצקים אותה כך, עד שהיא לאט לאט מאבדת את צורתה, או פעם היה בדיחה, שמים אותה מתחת לגלגלים של רכבת, כן, אני צריך רק לברוח, קודם אחרת, זה חילול מעשרות ולא חילול אנשים, אבל, מתכוון, אבל, זה, למה, אבל מה הבעיה בסיפור הזה? זה אסור לפי החוק, זו הבעיה הגדולה, זה תמיד הבעיה כל פעם, אסור לפי החוק להשחית מטבע.
כי הוא לא שלך, כאילו?
לא כי הוא לא שלי, כי מטבע בכל מדינה הוא יותר מאשר הליך ממוני, זה סמל. זה סוג של דגל, זה לא מוסבר לנו. יש אומרים, די, זה אנכרוניסטי, זה מתאים לפעם. אבל זה לא נכון. זה עובדה שכל מדינה יש לה את המטבעות שלה ואת ה... זה הרב מעריך בזה, אני חוזר אותה בעין היה, בפסקה הזאת, דף למד ג' בשבת, לגבי שיעקב תיקן מטבעות בשכם. הרב כותב, כל הכלכלה התחילה אז, בתיקון המטבעות האלה. מה יעקב מתעסק עם זה? טוב, היינו גם שם, כן. יעקב אשתה מושב אוהלים, זה מה שהוא עושה. טוב, הרב מעריך, דמותו של יעקב, אבל זו נקודה מאוד יסודית העניין הזה. בגלל זה אני אומר שברגע שמתארגנת אנשים, אז הם הופכים להיות תרבות. והתרבות זה מטבע ושווקים וכל מיני דברים שלנו, שפה ותיאטרון ומה שאתם רוצים ומה שלא רוצים. כן, אז זה מה שהרב כותב כאן, בוא נקרא את זה בפנים. אבל צריך קודם את הבסיס. אז הנה, היא הולכת, היא מצאת, עמוד קוף ג' מכשירים חומריים, משהו, תחילת התארגנות, ההתחלה, התארגנות הראשונית, שכבר הספיקו לכונן, להכניס, להשתית, חומר רפה לפחות, משהו. קומה חברתית ראשונית, מה שאומרת, הגנות של משפחות, בסיסית יותר. ואז, שימו לב, כיוון שכבר יש לה הכנה לרעיון האלוקי במלא האחז, על ידי השפעתה העליונה של הרעיון האלוקי, אז לאט לאט נופחה נשמת חיים באותו הגולם, החפץ. אומרת, סבור לזה דמיון של דברים צורכי החיים, יכול לתורך בכללו, מתעסק להתלגדו יחד ולרוח וגביה. אז יש לכל חברה קוני צרכים, יש כאן פירוד, גולם, חפץ, מרת, תרבות, מחשבות, חיוניות, כישרון ביטוי, ציור, כל מיני דברים שיש תמיד בטבע האדם, כולם עכשיו מתארגנים ביחד, יש אומה. ואז הקימו לנו קיבוצים חברותיים עולים. כך שאני מדגיש, העניין האלוקי, שימו לב, וזה הדבר העיקרי שמודגש כאן, המפגש עם הרעיון האלוקי, הוא לא בא אחרי שקמה אומה, ואז מחפשים לאיזה דת להשתייך. זה הפוך. בשלבי הגיבוש הראשונים כבר יש תשתית חברתית, אז התביעה הרוחנית של האדם מוצאת מקום, אז כמה אומה בעלת אופן מסוים. הצד האלוקי זה כמו להבדיל מיליון הבדלות. הנשמה ניתנת באדם ברגע שנרקמו עבריו, ולא ברגע שהוא עומד על רגליו. טוב, עכשיו אתה עומד על רגליך, בוא נזרים לך רוח חיים. כן. זה להפך, זה מה שמאפשר את העמידה לרגליים. אותו דבר גם כאן. מתחילה תשתית חברתית בסיסית, היא אילו מכשירים, יש לה רעיון במה להאחז, הנה יש חברה, הוא נאחז, ואז הוא משפיע על ההתפתחות של החברה, ואז כמה אומה עם אופן מסוים, שפה מסוים וטבע, מה שקרה שנייה אחת, קיבוצים חברתיים ולאומיים, כן.
כאילו להשבטים האלה באפריקה, כאילו בעצם אין להם, הם כאילו רעיון אלוקי.
אין להם, נכון, נכון, לכן. זה את הבעיות הגדולות, תראו, זה לא הנושא כאן עכשיו, אבל אפריקה יושבת, מבחינת המיקום שלה, זה שם אוצרות טבע, זהה, ומה לא מגיע משם? הם היו יכולים להיות המדינות הכי עשירות בעולם, כן? וזה, הם פרימיטיביות עד היום. מי שתולש את כל הקופונים, כל המחצבים שם, זה מדינות אירופה, כל מיני זכיינים שעושים כסף מזה, כן? אבל למה הם לא יודעים לפתח אותם? זו אחת הסיבות, הם נשארו עדיין בשלב, הם לא יודעים לבנות מדינה, נשארו בשלב של השבטים. עכשיו, השאלה הגדולה למה? זה גם כלול בזה, קשור לזה, שיש שם אדמון אלילות, הם בצו עדיין מהלילות, שם באזורים האלה, תלוי איזה ארצות, כמובן, מישהו מודע, אינו דומה מקום א' למקום ב', אבל זה בדיוק העניין. ברגע שנעצרים באמצע, מה שהרב מתאר כאן, זה נעצר באמצע, נתקעים באיזה מקום. נתקעים באיזה מקום, לא יודעים לפתח כלכלה. לא יודעים לפתח כלכלה, בשביל על הדמות עשירות מאוד, ולא, הם יודעים לנצל את זה, כן? ויש שם מרחץ דמים שאפילו אצלנו לא יודעים מזה מקור. יש שם מלחמות אינסופיות, ואף אחד לא, זה לא מעניין אף אחד, ומגפות, ומחלות, וכן הלאה וכן הלאה, עד מתי? אני אמרתי לכם בשבוע שעבר, או לא לכם, אבל לא זוכר למה דיברתי על זה איתכם, אבל אם כן, אז כן, אם לא, אז לא. אני אמרתי, לארצות האפריקאיות, בשביל השפה הפוליטיקה קורקט, מה שנקרא, אז יש ביטוי ידוע, קוראים להם, אתם מכירים את הביטוי הזה, המדינות המתפתחות, כן, ביטוי יפה. שאני רק אמרתי לכם פעם, שגם כשאני למדתי גיאוגרפיה בתיכון, למדנו על אפריקה, על המדינות המתפתחות, וזה כבר יותר מ-50 שנה, ומי שמתפתח 50 שנה, רצו לשלוח אותו לייעוץ, כידוע, כן? ואותם לא שולחים לייעוץ, זה כדי לעולם להתפרנס מהם, כן, כידוע, וכן הלאה, אבל זה נורא תלוי גם איזה מדינות. אגב, אחת המדינות המתפתחות שם ביותר, אולי זה מפתיע את האנשים, זה דווקא אתיופיה, שם יש תרבות. והסיבה לכך ששם אין אלילות, זה הכנסייה האתיופית, כן? נמצאת שם, כן? במקום שנמה אלילות התחילה תרבות, זה כלל. ולא לחינם, אני מצטער אומר את זה בזהירות, כי הרבה אנשים נאחזים בזה בצורה לא מובנת, אבל הרמב"ם כותב בהלכות מלאכים שהנצרות היא הכנה לביאת המשיח. היום ונורא, הרב לא למד, הרמב"ם לא למד ישראל ותחייתו. זה לא סותר. הרב מצלון מדבר על זה כמה פעמים. אני רואה את זה במהלך כאן. לא במובן הזה שהעולם הנוצרי יצריך את המשיח. מי שמיגר בעולם את האלילות זה הנצרות. לא אנחנו. אנחנו לא יכולים, לא מיגרנו את האלילות, כי אין לנו שום קשר איתם. אנחנו לא, הם לא נמצאים איתנו באותה זירה, באותה פלנטה. הנצרות, שזה ההכלאה של יהדות עם האלילות, נראה את זה בהמשך. אז היא, ברגע שיצרו אינטראקציה, ההכלאה של יהדות ואלילות, היא ניסתה להרוס אותנו, אבל את האלילות היא הרסה. אותנו היא מנסה ולא מצליחה ולא תצליח, כמובן, אני מתה לציין. אז זה חלק מהמאבק הנוצרי-יהודי עד היום, שברוך השם, בעזרת השם, נחלץ ממנו. טוב, עד כאן להיום.